אז קודם בתפילה של יום הכיפורים אנחנו מוצאים לפני מוסף אנחנו מוצאים קודם כל את הקריאה בתורה. יש לנו קריאת אחרי מות, ששם מדובר על העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים. ויש לנו גם הפטרה, שיש לנו הפטרה קצרה אחרי שחרית, ובמנחה יש לנו עוד פעם קריאה בתורה של אחרי מות, אבל שם מדברים על החלק של איסורי עריות. אחר כך יש לנו את ההפטרה. ההפטרה היא על מפטיר דיונה, על ספר יונה. עכשיו, אחרי, לפני מוסף, אנחנו אומרים את יזכור. יזכור, אנחנו יודעים שזו תפילה להעלות את הנשמות של ההורים שנפטרו, שיבדלו לחיים מי שבין החיים עוד הרבה שנים, וכל הנפטרים שאנחנו קרובים היינו אצלם. עכשיו, למה, מאיפה אנחנו למדים על הזכרת נשמות? כי כתוב בתהילים, במתים חופשי. כשמת האדם, אז הוא נהיה חופשי מהמצוות. זהו, כבר לא יכול לקיים, לא יכול לקיים את המצוות. אז מכל מקום, מאוד מועילה הצדקה. כתוב, כפר לעמך ישראל אשר פדית. דורשים חכמינו, כפר לעמך ישראל, אלו החיים. אשר פדית, אלו המתים. זאת אומרת שהמתים צריכים כפרה. יש לנו, שנשארנו פה בעולם הזה, אפשרות לתת את החסד של האמת הכי גדול לנפטרים. מיוחד ביום הקדוש הזה, יום הכיפורים, אז בתפילת הבנים, הבנים מתפללים על ההורים שלהם.
שלום דוד.
כן.
אז הוא הלך לזה.
כן, כל מי שחסר לו בעולם הזה אבא או אמא שיבדלו מי שבין החיים לחיים טובים וארוכים, אז הוא יכול לרומם את הנשמה, שזה חסד כל כך גדול.
כל העומק הזה של החיים.
וואו.
אמרתי לו, אבי שלום, מה? הוא אומר לי, זה מה שצריך לעשות. אם את יכולה להוסיף על זה, בבקשה, תוסיף.
וגם לתת צדקה. לא רק להתפלל, גם לתת צדקה. בעבור הנפטרים. עכשיו, אני מבקשת לשאול שאלה. למה צריך שיהיו גויים בעולם? לא היה לנו יותר פשוט, תגידי. אם לא היו גויים. שלום, שלום.
אם הקדוש ברוך הוא נתן להם אפשרות לחיות, מי אנחנו? כנראה שיש סיבה שאומרת.
זה שיש סיבה.
באמת, תעמיד להגיד לקדוש ברוך הוא. תודה על מה שעשית.
כן. אנחנו באמת פתחנו לדבר על התפילה של, על התפילות של ראש, יום הכיפורים, ואני רק קצת חוזרת בשביל אופרה, שבעצם במנחה אנחנו לפני, לפני תפילת עמידה, אנחנו קוראים בתורה, גם פרשת אחרי מות בתורה, את פרשת העריות, וגם בהפטרה אנחנו מפטירים מפטיר דיונה, אנחנו אומרים את ספר יונה. עכשיו אנחנו שאלנו שאלה, בשביל מה צריך שיהיו גויים בעולם? לא היה יותר טוב אם ריבונו של עולם היה בורא עולם בלי גויים? כל העולם היה כל כך הרבה צער, כל כך הרבה סבל היה נגרע מעם ישראל.
עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן להם אפשרות לחיות בעולם, זה אומר שהיה להם אפשרות להשתלב איתנו, כן? ולכן
יהיה אור לגויים.
כן. אולי דרך זה הם ירגישו שיש כאן משהו מאוד חשוב והם חלק ממנו, ובסופו של דבר זה אחר כך מראה שאנחנו חלק ממה שקדוש ברוך הוא עושה לטובה. וזה חשוב.
נכון.
לעזור לנו לראות הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, אנחנו יודעים שזה דבר עלינו להקל את זה בכלל. אז אנחנו רואים שכאן במסגרת הזאת נותנים להם גם כן אפשרות לחיות.
לגויים.
לגויים, כן. ואז זה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא לא זורק אף אחד מהעולם. כל אדם באשר הוא אדם, יש לו אפשרות. הקדוש ברוך הוא קורא לו ואומר לו את מה שבעצם יש לו להגיד. ובסופו של דבר נראה שגם קצת הקדוש ברוך הוא מסכים שהגויים ייכנסו למסגרת. אבל בעיקר זה עם ישראל.
כן, אז באמת את מקידמת אותנו, מפני שריבונו של העם, עוד כשהוא בוחר באברהם אבינו ועשך לגבוק, אומר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר הראך ועשך לגוי גדול ואברכה שמך ויתברכו בך כל משפחות האדמה ויהיה ברכה, ריבונו של עולם ברא אנושות, ככה הוא החליט, כמו שאת אומרת, שהיא תבנית אנושית של עמים, ולכל עם יהיה תפקיד. וכמו שבגוויה האנושית וכמו שבגוף האנושי יש לנו כל מיני איברים, יש לנו ידיים, יש לנו רגליים, יש לנו צוואר, יש לנו כתפיים, אז רבונו של עולם רוצה לרומם את הבריאה שהיא תבחר במלכותו. ואיך היא תבחר? שהלב שבבריאה, עם ישראל, הוא יראה את הדרך. יגיע היום שהדרך הזאת של מלכות השם תיוודע לכל הגויים. אז אנחנו באמת נתחיל את ספר יונה, ומעניין שמי שכשאנשי כנסת הגדולה סידרו את התנ״ך, הם סידרו את הסדר של נביאים, כתובים, בכתובים יש את תרי עשר, אז הם סידרו את עובדיה לפני יונה, והפסוק האחרון של עובדיה זה ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לעד שם המלוכה. זאת אומרת, קודם כל
הייתי כזאת קטנה, כבר ידעתי את זה, ואמרתי, אני צריכה לדעת את זה, כי בטוח שיש עוד אנשים שישימו לב.
יא, אשרייך. אז אומר רש"י, לימדך שלום, שאין מלכותו שלמה עד שיפרע מהמלא. אני חייבת לשתף אתכם. כשאחת הנשים פנתה, והיא אמרה, אולי יש שיעור. שיעור היום.
היה ספק שלא.
כי אנחנו חשבנו חג שבת, כולם עמוסים. אז אמרנו, טוב, נמשיך. רוב היו נשים שאמרו, זה מדי עמוס, נתחיל אחרי סוכות. טוב, אז כשהייתה כזאת בקשה ושאלנו עוד מי תבוא, אם יש שיעור, אז היו עוד כמה נשים שאמרו. ואז עמד מול העיניים הסיפור עם רבנית חנה, שכשהגיעו בסביבות 16 שנים לפני שהיא נפטרה, הייתה עלייה מאוד גדולה מרוסיה, נפל מסך הברזל, היה אז המושל גורבצ'וב, ועלו הרבה יהודים לארץ ישראל, וחלקם הגדול לא הייתה להם התוודאות עם היהדות שלהם. שנים, 70 שנה של משטרים של סטלין ואחריו שניסו להשכיח את שם ישראל, וכולם היו פועלים, כל פועלי העולם התאחדו, אבל לא היה לא היה את ישראל. ואז כשהגיעו היהודים, היא כל כך שמחה, היא אמרה, מה אנחנו יכולים לעשות לטובת האחים שלנו? מי שיש לו בית יותר גדול, אולי יכול לשכן משפחה באיזה חדר, עד שהם יתאקלמו פה בארץ. מי שיודע קצת תורה, יכול ללמד את הקצת תורה שהוא יודע. ואז נוסד השיעור הראשון של העולים החדשים האלה, וזה היה ליד סומת פת, ולין והרבנית חנה ינו את זה, והם דאגו שמישהו יתרום אופות, שכל מי שבא לשיעור מקבל אוף לכבוד שבת ביום שישי. אז זה מאוד קסם להם, שלום, ברוכה הבאה. זה מאוד קסם להם, יופי, אוף לשבת. אז השיעור הראשון לין מספרת לי מפה.
רגע, ביום הם באו בחמישי?
הם באו ביום שישי, לפני שבת. והרבנית חנה, כמה שהייתה עמוסה כל השבוע, יום שישי זה יום להכין לכבוד שבת.
נכון.
אבל צריך לעזור לעולים החדשים, לאחים שלנו. אז יום שישי גם נרתם לטובת הרצון לעזור לעם ישראל. כן, אנחנו עוד מעט, כי ביום הזה תתהרו, אז אנחנו כבר...
הם הביאו את זה לשדה הסופה? איפה הם הביאו את העוף?
לא, לשיעור. היה זה בבית כנסת.
שיקחו הביתה?
כן, שיקחו הביתה. אז באמת לשיעור הראשון, מתארת לין, התשיעור הראשון היה בארבע עיניים. באה רק אישה אחת, היא אמרה, רגע, טעות, זה לא היה בארבע עיניים, זה היה בשלוש עיניים. לאישה הזאת הייתה רק עין אחת. עכשיו הרבנית חנה יושבת מולה ומלמדת אותה בגודל. כל המהלכים האלוקיים, ואיך שרב קוק זצ"ל רואה את...
אז היית הזה?
אני לא, אבל לין מספרת.
לין מספרת.
ואז מהשיעור שהתחיל עם שלוש עיניים, עם שתי נשים, זה צמח למעל 100-150 משפחות. אני לא זוכרת בדיוק אם זה היה 300, אז אני אומרת מעל 150. וחלקם חזרו בתשובה. בעקבות ה-15 שנים האלה.
רגע, הם היו מגיעים לשיעור?
היו מגיעים לשיעור כל יום שישי. והיא לא הפסידה. לא חורף, לא קיץ, היא הגיעה לשיעור. והפכה אותם...
רבנית חנה.
וכשהיא נפטרה, אז אנשים באו מהקהילה הזאת שנוצרה, והם אמרו, אנחנו הרגשנו בשיעורים האלה שאנחנו עם. את הלאום, במקום פירורים פירורים, הם הרגישו סוף סוף עם. אז
יש באמת הזכות כזאת, הרב יגן כהן אומר באמת על זה שהוא התחיל להחזיר בתשובה, כבר חוזרת. אז הוא התחיל להחזיר בתשובה, אז הוא אומר, הגיע חצי בן אדם, בן אדם אחד, והוא אומר, אבל הוא נתן שיעור, הוא נתן שיעור, הרב יגן כהן, היום הרי אימפריה, והוא אומר ש... אבל ככה, והוא אמר, אם באו שניים זה כבר היה, זה, אבל הוא המשיך לתת. ואחר כך הוא אומר שבדיעבד הוא הבין שאם מתחיל עם קהל, מה זה היה מביא לו כזאת גאווה, אז הוא אומר, התחלתי עם איזה, אתה לא משהו בו, אתה משהו איזה, והוא עבד על עצמו, ולאט לאט הוא נהיה משהו היום.
בסדר גמור, בסדר.
אז כאילו היום כבר אין לו את ה... אז היום כבר למד לא להתגאות בזה, כנראה עבד על עצמו, אני אומר, אני מתחיל מיד עם...
כן.
מי כמוני.
אז זהו, אז כל אחד זה עולם ומלואו. וכשחגית שאלה, אני אמרתי, מה? רבנית חנה הייתה באה. הייתה באה, ואני ככה התנדנדתי בין לבין, ועוד היום התנדנדנו, התייעצתי עם הרבנית שרה. אז אמרתי, נעשה את השיעור, זהו, עושים את השיעור, והשם, אולי הטיפה הזאת שלנו של עוד תורה, עוד...
האמת שאני גם התנדנדתי
באמצע
לעשות פיצות.
אחר כך בלי נדר, אם את רוצה תשתפי אותנו איך עושים פיתות, כי אני עוד לא יודעת. נולד לחנה נכד, ברוך השם, הבוקר, ברוך השם, עם ישראל חי. אז זהו, אז אנחנו פתחנו ביונה, והספר הוא לא ארוך, אבל הספר הזה הוא מאוד מפתיע, מפני שהשאלה הראשונה שלנו הייתה, בשביל מה צריך שיהיו גויים בעולם? ואז ענינו את התשובה שהרבנית חנה ענתה לנו, שכמו שבגוף יש איברים שונים, ריבונו שלם רוצה שכל האנושות תתרומם לקרוא בשם השם דרך עם ישראל. אנחנו הלב. אם ככה נתחיל. והיא דבר השם עליונה בין עמיתי למור. יש פה תנכים. קום לך אל נינווה העיר הגדולה. נינווה איפה נמצאת? באיזה ארץ? אשור. אשור לימים תגלה את עם ישראל. אנחנו מדברים על איזה תקופה? על התקופה של אחאב, כשמי שהנביא באותו זמן זה אליהו. אליהו מגיע לצרפת, צרפת זה לא צרפת של היום, מזהים את צרפת עם צידון בלבנון, ושם הוא מגיע לבית של אישה אלמנה. הוא מבקש ממנה שהיא תיתן לו משהו לשתות, משהו לאכול. היא אומרת לו, אין לי כמעט קמח בבית, אני עם הבן שלי, אין לנו כמעט אוכל. הוא אומר לה, זה ביוד זין, מלאכים א' פרק יוד זין. פשוט יש הרבה דברים שאנחנו רוצים, אז אני רק אומרת לכן ביעף. ואז הוא אומר לה, תכיני עוגה קטנה, תכיני ממה שיש לך, מהשמן ומהקמח, תתני לי, ואחר כך, מאותו זמן, כד הקמח לא תכלה, וצפחת המים גם לא תכלה, לא תותר. יהיה בלי סוף שפע. הילד של האישה הזאת הוא יונה, על פי חז"ל. ויונה, מספרים חז"ל, הוא היה מעולי רגלים, כל כך מתאים שעכשיו אנחנו נלמד יונה, כי הוא היה בשמחת בית השואבה. אנחנו נדבר חגה, הילד של האלמנה
שחלה,
שהוא אחר כך חלה, ואליהו החיה אותו. הוא בא אליו ואומרת לו, מה עשית? למה אתה נתת, ברכת אותי ועזרת לי להתחיות עם הבן שלי, ועכשיו הילד שלי מת? אז הוא מחיה אותו, ולימים הבן הזה, יונה שמו, הוא יגיע לבית המקדש בסוכות, לשמחת בית השואבה, ומהשמחה הגדולה הזאת שורה עליו נבואה. כתוב, יונה מעולי רגלים היה. השמחה הזאת גרמה לאנשים להתנבא. הוא היה נביא אמת. אז טוב, אז עכשיו אנחנו...
הוא קצת מוזר, מה זה
מעולה
הרגלים? בעצם כולם צריכים
לעלות הרגל. נכון, אבל הוא כנראה, היו לו גם תנוכנות שזקות. הלא נביא, זה לא מספיק שאדם מגיע לבית המקדש והוא שמח בשמחת בית השואבה. אומר הרמב״ם שנביא צריך קודם הכנה. הוא צריך להיות חכם, חכם תלמודי, חכם בתורה. הוא צריך להיות עשיר, הוא צריך להיות חזק, צריך להיות גיבור, כי הנבואה זה מסע, זה תפקיד שצריך כוחות בשבילו. אז אומרים גם, אומר הרמב״ם שגם גם ענב, הוא צריך גם מידת נפש של ענבה. אז כל המידות האלה היו ביונה. אחר כך אנחנו נראה את המידות האלה מתגלות במהלך הספר. אבל
וחייבים להיות בשמחה גדולה,
וצריך להיות בשמחה. אז השמחה הזאת שפוגשת את המידות, את התחול, את שלושת הממדים העיקריים האלה,
עובדיה,
יונה זה עובדיה. אנחנו אמרנו גם שעובדיה מסיים בעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר הסב, הייתה להשם המלוכה. זאת אומרת, זאת המגמה, זה הכיוון. ואנחנו אחר כך נראה שליונה זה לא קל. זה יונה לא קל. מה עושים הגויים האלה בעולם? הגויים האלה עומדים להיות שבט בידיו של ריבונו שלם להעלות את עם ישראל אחר כך. הגלות הראשונה, גלות אשור, עשרת השבטים, הייתה דרך אשור. אז רק רגע.
אז זה היה כאילו לפני?
זה היה, כן, זה היה הרבה לפני, זה היה בתקופת אחאב, מלך...
העליונה היה בתקופת אחאב?
כן, כן. אחאב היה מלך ישראל, מלך יהודה, אני לא זוכרת, אבל... מלך ישראל. כן. אז הנה כאן יונה, בבקשה.
אליהו גם בירך בילד הזה, שהוא יוולד, או...
לא, הוא כבר היה, הוא כבר היה קיים. אלישע, אחר כך אנחנו נמצא, שהוא בירך אישה שהיא תלד ילד. היא אמרה, מה, יש לך משהו אל המלך? אז היא אמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת, יש לי הכל. אני בארץ ישראל. אני שייכת לעם ישראל, יש לי הכל. והתלמיד שלו, אלישע, מברך אותה, והיא באמת הרה וילדה בן.
כן. עכשיו... הוא רק, לא רק, הוא החיה אותו מבחינת האוכל.
הוא החיה את הבן ואת האימא בשפע, אבל אחר כך כשהבן נפטר, הוא מחיה אותו. עכשיו, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי, ויונה מתלבט. הוא אומר רק רגע.
רגע, זאת עיר של גויים.
זאת עיר של גויים. זאת עיר מאוד גדולה, היא מונה מעל 150 אלף איש. אז זה היה הרבה מאוד. צריך לעבור 3 ימים ללכת רגלי מקצה כדי להגיע לקצה השני שלה. זאת עיר רבתי עם. לא אגיד רבתי עם, כי זו היה כינוי של ירושלים, אבל זאת הייתה עיר גדולה.
כמה אנשים היו?
מעל 150 אלף איש. אז זה היה הרבה. ויונה חושב ככה. הנבואה הזאת קשה לי. מפני שעם ישראל כרגע הוא חוטא. חוטאים בעבודה זרה. אצל אחיו היו הורגים נביאים. רק שנבין באיזה תקופה מיוחדת אנחנו נמצאים, שהיום מרכז התורה בעולם זה בארץ ישראל. והיה רק איזה נאמן בית של אחאב שהוא הסתיר 50 נביאים במערה אחת ו-50 נביאים במערה שנייה, אבל את כל הנביאים האחרים הוא הרג. זה היה במצוות המלכות. ויונה חושב ואומר, אחאב, אחאב מלך ישראל. ואז יונה אומר, רק רגע, אם אני אלך לנינווה, לעיר של אשור, ובעקבות הנבואה שלי הם יחזרו בתשובה, תהיה קטגוריה על עם ישראל. למה קטגוריה? הנה הגויים חוזרים בתשובה כשאני באה אליהם ומדבר איתם, ואליהו שהוא מנבא לאחאב, אז הוא לא חוזר בתשובה. אז עם ישראל לא חוזר בתשובה, עובדים עבודה זרה, מצב מאוד מאוד לא פשוט. ויקום יונה לברוח תרשישה, מזהים את תרשישה בספרד. מארץ ישראל הוא עולה על אונייה לכיוון ספרד. מלפני השם וירד יפו וימצא אונייה בא תרשיש ויתן שכרה. איך רואים שהוא היה מאוד עשיר? הוא משלם את שכר כל האונייה, את כל הכרטיסים שיכולים היו לשלם אנשים שממלאים אונייה שלמה, הוא שילם.
אבל לא אומרים שתרשיש זה ליד...
אז יש מזהים את תרשיש עם ספרד.
אה, באמת?
כן.
אז רגע, מספרד הוא בא...
מיפו, מיפו. הוא רוצה לכיוון ספרד להגיע רק לברוח מהשם. למה? מפני שהוא אומר, ארץ ישראל זה ארץ הנבואה, זה ארץ של השם. אם אני אברח מארץ ישראל, אז לא תחול עליי נבואה. אני לא אצטרך להיות קטגור לעם ישראל.
איפה היה נינווה?
ונינווה הייתה באשור. היא הייתה בחלק המזרחי, צפוני מזרחי של ארץ ישראל. איפה שהיום עיראק. שם בשפח הנערות של החידקל.
אבל אם מצפים מישהו שזכה בנבואה, שלא יעשה את ההתחכמות הזו. זאת אומרת, או כמו משה רבנו שאמר, כאילו התווכח עם הקדוש ברוך הוא, לא יש דברים אנוכי, יגיד אני לא רוצה, כן רוצה, כאילו, לברוח, עוד הנביא משתמש במילה לברוח, כאילו, מה...
יש לו...
אני לא בפשוטי העם, לא לנביא.
נכון, אבל זה, זה, זה ניגוד, קוראים לזה דילמה. זו דילמה מאוד מאוד קשה. ובנבואה שלו היא הקטגור של עם ישראל.
דילמה זה התלבטות.
דילמה זה התלבטות מאוד מאוד חזקה. האם הוא בעד האל או בעד הגויים? איפה הוא עומד?
לא, הוא בשליחות.
הוא בשליחות, אבל הוא אומר השליחות הזאת לא יודעים אם היא נהפכת. הוא באמת אמר, יש פה שתי כוונות. יכול להיות שהיא תתהפך, כי באמת המעשים שלהם רעים, אז למה אני צריך להיות שותף? שהיא תתהפך. אבל אז לא יהיה את הקטגוריה על העם שלי.
שהוא לא חוזר בתשובה.
כשהוא לא חוזר בתשובה. אז...
תמיד שהגויים עולים, אז זה על הגב שלנו. כאילו הם יחזרו בתשובה, ואנחנו לא. אז גמרנו.
נכון, אבל תכף נראה שהוא יודע. הוא יודע יפה מאוד, יונה, מי זה הגויים. הוא יודע שהתשובה שלהם היא תשובה קצרה.
כי בסוף הם חזרו לסורם, לא?
הם אחר כך יחזרו לסורם. הם יהיו אלה שיגלו אותנו מארץ ישראל, הם ישתעבדו בנו, הם יפסרו, ייקחו את עשרת השבטים ויפיצו אותם ויחליפו אוכלוסין.
כן, אבל זה גם שליחות של השם. זה כאילו משהו ידע.
נכון, אבל זאת שליחות מי ש... אומר,
רעה.
אין שליחות רעה, ויחידים יכולים להשתחרר משליחות רעה, אבל העם כולו קיבל שליחות, נכון?
כשהשם החליט לשלוח את יונה, זה אומר שמכל העם הוא, הוא היה הכי ראוי?
כן, השם בחר
לא, בו. לא היה שום אדם אחר שאפשר היה לבחור בו.
נכון, השם בחר
בו. אז גם השליחות הזו, כאילו, לא הייתי מגדרה הכי ראוי בעם. שהוא מתאים לשליחות הזו.
הוא היה נביא, לא?
נכון. אבל הוא מן הסתם עוד נביא, מי שאחיו לא הצליח להרוג.
אז כאילו לא היה מישהו שהוא היה אחר.
השם בחר בו, והוא רצה לדרוש את הנבואה, כי הנבואה יכולה להידרש לכאן ולכאן, נהפכת, או שבאמת שם יהפוך להם את הגזר דין לטובה, או שבאמת יתהפך. אז ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. אז אומר רש"י, תרשיש הים ששמו תרשיש והוא בחוץ על הארץ. אמר אברח לי, הים, שאין השכינה שורה בחוץ על הארץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, יש לי שלוחים כיוצא בך, אני יודע איך להגיע אליך. זה בסדר, כמו שאני הגעתי אליך, יש לי עוד שלוחים שיגרמו לך לעשות את התפקיד שלך.
חשבתי שהוא רוצה להגיד שיש לי במקומך.
לא, השם לא מוותר לו. השם עכשיו מלמד אותו ואותנו לימוד מאוד חשוב, את כל הדורות.
שמה?
שדבר ראשון, מי שנבחר, הוא צריך נביא, אסור לו לעבור אותו. הוא צריך למלא את נבואתו. דבר שני, ולא לשאול שאלות, לא להתחכם. השם אמר, זה מה שצריך לעשות. הדבר השני, תשובה. מה השם רוצה, תכף נראה בהמשך, מהעולם שלו. בירד בא לבוא עם הם תרשיש שם לפני השם, והשם מטיל רוח גדולה אל הים, והיא שר גדול בים, באונייה חשבה להישבר. עכשיו נראה משהו מאוד מעניין. ויראו המלאכים, מה הם עושים דבר ראשון? ויזעקו איש אל אלוהיו, ואחרי זה הדבר השני שהם עושים, שרואים האונייה כמעט נשברת, היא עמוסה בציוד שלהם, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים. הייתה אמרותנו לאה שלא מסבירה, שתמיד זה הלך זה כנגד זה. כשהיו כוחות רוחניים מאוד חזקים בעם ישראל של נבואה, של קרבת אלוקים, אצל הגויים זה התגלה בעבודה זרה. אצלנו זה היה דבקות גדולה בריבונו של העולם. אצלם זה הייתה דבקות בכוחות הטבע, להגיד עד כדי כיליון. אנחנו כל כך דבקים בכוחות שהשם ברא, והספרו אותם לאלוהים, שאנחנו מוכנים אפילו את הבנים שלנו להקריב על מזבח האלילים האלה. אפילו את הנצח שלנו אנחנו מוכנים להקריב. איזה דבקות אלוקית יש לנו. אז
אפשר להדליק מזגן בסדר?
יכול להיות שהשלט שם על הקיר.
רק
לי חם? לא, גם לי חם, גם לי חם. את יודעת, תמיד יש את הראשון שאומר, כולם מעניינים בראש, אז את מזכה אותנו.
זה גם שני חדרים?
כן, כן, זה מתאים לשני, תודה. אז אחרי שהם זועקים כל אחד אל האלוהים שלו, אז הם מטילים את הכלים. הם עושים השתדלות אחרת, כי זה מה שהם בטבעיות מבינים, יש אלוקים. אבל הם לא יודעים לקרוא לו בשם, על האלוקים ימי. והטילו את הכלים אשר באונייה אל הים. מעניין. אולי התקע מחובר לשקע? מעניין. אולי זאת הסיבה.
זה לא היה מחובר.
הנה,
זה נדלה ככה. זה רק סימן
שזה
מתחבר. כן, פעם הרב טאו עזר לרבנית חנה והוא בחש, 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 בחש. אמרה לו, אל תפסיק לבחוש. זאת הייתה איזה דייסה. אבל חנה, כלום לא קורה שום דבר, לא קורה פה שום דבר. הוא הדלקת את האש. אז ברוך השם, כולנו, כולנו, יש לנו את הרגעים האלה. ביונה ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החוביל. ורב החובל הוא אומר לו ואומר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך אולי תשת אלוקים לנו ולא נובד מה לך נרדם אומר מצודת דוד מה לך נרדם כאומר וכי אינך מרגיש שאנו עומדים בסכנה תראו העולם הטבעי הוא מרגיש שיש מישהו שמניע את העולם היום זה לא לגמרי ברור, אבל זה הולך ומתגבר. זהו, עכשיו זה על חזור. וזה הולך ומתגבר ישר. ויקרב, ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. למה הם רוצים להפיל גורלות? בסתום, סתם? אלא הם רואים משהו מוזר קורה מסביב. כל האוניות מסביב, שליד, אין שתות בשקט. מזג אוויר נעים, השמיים כחולים, פני הים חלקים, ורק אצלם יש שערה כזאת. זה משהו מפחיד. אז הם אומרים, בשביל אחד ממנו, מישהו מאיתנו, בגללו זה קרה. תראו, אתם זוכרות, שאנחנו מדיברנו על זה, שמי שבאים עליו איסורים מפשפש במעשה, זה התחושה הכי טבעית בעצם. אדם אומר, רגע, משהו פה.
וזה מעניין שגם מישהו שעובד לעצים, לאבנים, לים, לא יודעת למה הם עבדו, אולי הם יפעלו
כן,
לים.
כן, לכל...
ועדיין ידעו שיש איזה משהו שזה...
ממש. והם, אומר אחד המפרשים, שהם עבדו, הם היו נציגים מ-70 אומות, המלאכים. זאת אומרת, כל אחד עבד לאלוהים אחרים. אז הם רואים ששום אלוהים לא מציל אותם מהמציאות המוזרה הזאת. ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, אגיד אני להם.
כנראה היה כוחות, כאילו, מה זה
הגורל?
זאת אומרת,
הם האמינו
בגורל.
כן, כן, כן.
זה גם כן איזה כוח.
כן, כן, כן.
למה? אולי זה היה סייעתא דשמיא והשם כאילו הוא זה שעשו.
לא,
זה לא איזה גור, כאילו...
לא, אבל הם הציעו את זה, אז...
הלו, השם אומר לו שיש לו הרבה שליחים.
ואם הגורל היה נופל על מישהו אחר, לא יכולה לקרות.
לא, אבל הם כנראה ידעו שיש כזה דבר. כנראה היה דבר כזה.
גם היהדות את מתכוונת?
לא, אצלהם, אצל כל... הם היו עובדי הילדים. כן. זה גם בכוח תומעה, אבל הם כנראה...
שזה גם עובד.
הם כנראה מינו בגורלות, מה זה גורלות? כן. עובדה שהם עשו את זה.
ומלא שגם ביהדות יש גורל.
בוודאי.
כן.
בוודאי, אבל ריבונו.
נכון.
שזה... אז החלות.
אז גם יש...
יום כיפור.
ישוע.
זה עבודת הכהן הגדול.
נכון, נכון. כל מה שאצלנו זה בקדושה, אצל אומות העולם זה מטושטש. זה כוחות, הם יודעים שיש את הכוח הזה, אבל הם לא יודעים נכון לפענח את זה. אבל פה הם עשו אחד ועוד אחד. כל האלילים לא הושיעו אותנו, כנראה שיש מישהו אחר. לכן חשוב היה לנו לדעת שהם הגיעו מ-70 אומות העולם, המלאכים.
כאילו היו שם 70 מלאכים על האונייה?
כן, אולי היו יותר, אבל כל אחד עבד את האלוהים שלו. והם רואים שזה לא עוזר. אז הם אומרים, אולי בשבילך, בגללך הסוער היה, מה נשאר? ואז תראו איך הם שואלים אותו. ויאמרו אליו, אגידנה לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ואי מזה עם אתה?
על אדם אחד, בינתיים. הם הביאו את זה, אם הם פונים אליו.
כן, הם מבינים, הם מבינים, הוא נרדם, הוא לא מתפלל, הם התפללו, לא עזר, מי נשאר? הוא. אז הוא שואל, רוצים להבין קצת מה אתה, מה המלאכתך, אולי אתה פשעת באומנות שלך, עשית משהו לא ישר בעבודה, מאין תבוא, אולי על אנשי אותו מקום נגזרה גזרה, העיר הזאת שממנה אתה מגיע, אפילו אם אתה לא נמצא בה, אלא אתה בסך הכל שייך אל מי שגדלת איתם, ואי מזה עם אתה, שמה העם שלך חטו, מוכים מהפרט אל הכלל. ויומר עליהם, עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. עכשיו, הוא מבין יפה מאוד. יונה חכם גדול. הוא אומר, עברי אנוכי, כי הוא אומר, אין לכם לשאול את כל השאלות האלה, מה אתם שואלים? כי לא חטאתי לבן אדם, לא למלאכה שלי, בעבודה שלי, ולא אנשי העיר שלי, ולא אנשי העם שלי. ולכן על השאלה ששאלתם באחרונה, ואם זה עם אתה, על זה השיב עברי אנוכי. ולתוספת באור אמר, ואת השם אלוקי השמיים אני ארא. אני ארא את השם שאתם לא רואים אותו. כמו שהשמיים הם לא ברי מגע, הוא ברא את כל העולם. ואני עומד מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר. כמו אברהם, אברהם העברי. שהוא עומד מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר. וכאילו יגיד בזה שאליו חטא. אשר עשה את הים ואת היבשה, רוצה לומר, כמו שעשה את היבשה, כן עשה את הים, ובכל מום משלח את ידו, אוכלו יאמר, משלה את ידו, הנה גם בים מצא אותי יד השם. הוא יודע, הוא מספר להם, יש לו שליחים, הוא שלח את השערה, הוא שלח את השערה שעומדת לשבור את האונייה, הוא מצא אותי. זהו. וכאילו יכריכני ללכת לנבות על נינווה. זהו. סיפר להם את הכל. והם, כשהם שומעים את זה, הם כבר יראים מאוד. כזה אלוקים יש בעולם? באירוע אנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידוע אנשים כי מלפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. זהו. באותו רגע אין להם ספק. הם מבינים, יש השם. זה משהו כזה.
כל זה שהוא בורח, אבל פה הוא לא ממנה את השליחות, כי הייתה לו שליחות מסוימת, אבל הוא כאילו התעלה על עצמו ונותן להם שהוא באמונה.
אומר להם את האמת.
כן.
זה רגע של אמת.
לסובב אותם
כן.
כאילו, אבל...
הם לא מרפים, הם מבינים. כן. יש פה משהו מוזר, והאיש הזה גם עושה מעשה מוזר. ועכשיו תראו איך שהקידוש השם הזה הולך ומתפשט. מדרגה אחרי מדרגה. הרב צביעות הזה צהל היה מסביר גדול קידוש השם מחילול השם. נו, זה פשוט.
מה גדול?
קידוש השם, לקדש יש השם, זה יותר גדול, יותר נחשב מאשר חס וחלילה לחלל את השם. אלא הוא היה מסביר שזה ממה יתרון. יותר גדול הקידוש השם כשהוא יוצא מתוך חילול השם. אחרי שאנחנו שמענו שהם עובדים את כל האלילים, ומתוך זה פתאום הם אומרים כי ידעו האנשים כי אם לפני השם הוא בורח, הם מבינים, כי יגיד להם, ואמרו אליו, אז מה נעשה לך? לשתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, מה זאת עשית? הם לא אמרו כשואלים, הם כמו מתמיהים, אומר מצודת דוד, איך עשית דבר כזה למרוד פי השם ולברוח ממקום הנבואה? זה לא ייתכן, אנחנו דבקים באלילים שלנו, ואתה בורח מהאלוקים שלך, שהוא כל כך גדול וחזק. ויאמר עליהם, סעוני, והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. האנשים שומעים את מה שהוא אומר, והם לא עושים. הם מנסים ומתאמצים עדיין למלט את האונייה. כזה קידוש השם, אומרים יש אלוקים, אנחנו לא רוצים למות האיש הזה, אנחנו נעשה משהו, ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם, ויקראו אל השם ואומרו אנא השם, עכשיו הם כבר קוראים מדרגה הבאה, הם עוזבים את האלילים שלהם, הם קוראים אל השם, אנא השם אל ננובדה בנפש האיש הזה ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. הם עושים עוד חשבון, אם הוא שהוא עובד את השם, ברח מהשם, והשם עשה כזאת שערה שעומדת להטביע אותנו, מה יקרה איתנו? אם אנחנו עכשיו נאבד את האיש שעובד את האלוקים הזה, זה כבר מעלה אותם למקום אחר של אמונה. הם מבינים, הם מתפללים אל השם, אנא השם. בנפש האיש הזה, בבון שנשלח יד בנפשו, בהדרו נדרים. איזה נדרים? אם אנחנו, כשנגיע ליבשה לשלום, נתגייר.
וואו.
זהו, הם לא צריכים יותר מזה. עכשיו, ביסעו את יונה, הם רואים שזה לא עוזר. היה ממשיך להיות סוער. ביסעו את יונה, ויתילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם וידברים. זה אונייה שלמה חוזרת בתשובה.
כל יונה בסופו של דבר ניצל?
לא, אוני
ניצל.
משליחים אותו אל הים, ואז ריבונו של עולם שולח שליח נוסף. אחרי הסערה, אחרי המלאכים שזורקים אותו לים, הוא עדיין לא חוזר בו, הוא עדיין לא אומר אני השם, אני רוצה לקיים את הנבואה שהטלת עליי. בימן השם דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה במאי הדג 3 ימים ו3 לילות. היה לו מקום ברווח. אומרים חזל, הוא עמד שם אלו קומתו. הוא עבר שם. והנה השם רואה שלמרות שהוא ניצל, אבל הוא בתוך בטן של דג, הוא לא מתפלל לקבל את הנבואה. ריבונו שלם אומר לדג הזה להוציא אותו, להקיא אותו החוצה, ואז תבלע אותו דגה. דגה שהבטן שלה מלאה מלאה ביציות של דגיגים קטנים שעומדים לבקוע ולהיות מוטלו.
בסופו של דבר הוא ניצל.
אבל שם בדגה הוא נשאר בחיים, אבל נהיה לו מאוד צפוף. בשם שכל כך צפוף לו, אז הוא מתחיל איתו. עכשיו, ויאמר, ויתפלל יונה אל השם אלוקיו ממאי הדגה. פה אנחנו כבר פוגשים דגה. ויאמר, קראתי מצרה לי אל השם, וינני מבטן שאול, שיבתי, שמעת קולי. ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. אני כל הנחשולים של הים, על שם שהנחשול משבר ומפרק את הים. אני ראיתי, כן, השם אני לא יכול למלט ממך, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. אני מצד אחד, אתה גרשת אותי, אתה הבאת אותי למצב של זהו, שכמעט אני לא חי, אבל אם אתה החיית אותי,
אז
השם אתה גם תביא אותי להיכל קודשך. תראו, אני קראתי איזה קטע בשבת, התארחנו, אז הם קיבלו המערכים שלנו ספר על אליש הרבי, הוא כתב ספר, הוא היה בן 51 כשקרה האסון הזה של שמחת תורה, ואותו חטפו לעזה, הוא לא רצה לרדת למחילות, אבל הוא ידע או שהוא יחיה במחילה או שהם ירגו אותו באותו רגע, אז הוא ירד למחילות. ואחר כך כשהוא השתחרר הוא גילה שאשתו ושתי הבנות שלו כבר לא חיות. אז הוא מספר שהם יושבים שם ארבעה, בין הארבעה האלה יש מישהו שהיה בבית חרדי ועזב את הדרך, והם אוכלים קצת פיטה שנותנים להם השובים שלהם. אז הוא אומר להם, לאחד מהם, תגיד, אתה יודע איך מברכים ברכת המזון? יש איזה ברכה? הוא אומר, כן, אני יודע. אומר, אני מבקש שתברך. ופתאום הברכה הזאת, הוא חוזר אחריה, והוא מתחיל לברך ברכת המזון. כל פעם שיש ארוחה עם פיתה, הוא אומר, הברכה הזאת אומרת לו. אם פתאום נהיית מעלת משמעות. הוא זוכר עוד את הפסוק שמע ישראל לשם אלוקינו השם אחד, כל יום הוא מקבל עול מלכות שמיים. הוא מחזק.
הבחור שהיה במשפחה חרדית, או
האדם הזה הלא דתי, שהוא היה מקיבוץ בערי.
שרבי.
אז הוא מתחיל לחזק, ואז הוא מקבל גם מהרש פולין, היה אז עדיין חי. אז הוא אמר, אם יש לאדם למה, אז הוא יכול לשאת כל מה שבא עליו. אני לא זוכרת את הביטוי, זה ביטוי מאוד. אז זה חיזק אותו. הוא אמר, יש לי למה, יש לי הרבה דברים טובים. יש לי את המשפחה שלי, יש לי מה לתרום לעם ישראל, אני אחיה. והוא מאותו רגע, הוא מחזק אותם. לקצבי הרים ירדתי ארץ בריחי הוועדי לעולם, בטל משחת חיי, השם אלוקיי, והתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. משמרים הבלי שב, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה. זהו. השם, אני עכשיו מוכן. אני מוכן לעשות את השליחות.
בעצם זו שאלה שהוא אמר ממייד אגב, אבל הוא היה צריך לכתוב את זה אחר כך, לא? איך אנחנו יודעים על זה? זה לא שהוא...
מי שכתב את ספר יונה, אני לא יודעת.
כאילו, אבל אם הוא אמר את הדברים...
כנראה שאחר כך... אז באמת זאת שאלה, אני לא יודעת מי כתב את ספר יונה. אולי יהיה כתוב בהתחלה מי כתב.
אולי יונה בעצמו.
מה?
אני חושבת שירמיהו כתב את כל תרי"ג.
באמת, אם אנחנו לומדות טוב שאנחנו נדע את התשובה, רק אנחנו נזדרז רגע, סליחה שאני מתעכבת ולא את הדבר הזה, תודה על השאלה. מי כתב? מי כתב את תרי עשר? קודם אני כותבת. את ספר תרי עשר כתבו 12 נביאים שונים, ביניהם הושע, יואל, עמוס, יונה, מיכה, נחום, כן, כן, הספרים האלו משויכים לקובץ הנביאים האחרונים. עכשיו, אני גחשל, מי כתב את ספר יונה?
מי?
הנביאים של תרי עשר, של כל אחד מהתרי עשר, מי כתב את ספר יונה?
אני
ספר יונה הוא הספר החמישי, לפי המסורת על ידי הנביא יונה בן אמיתי, נכתב, שמופיע בו כדמות מרכזית. טוב, זה מה שאנשים שעובר עליהם, כותבים אחר כך את מה שהם.
הוא כתב על עצמו?
הוא כתב על עצמו, כן, מה שהיה.
כאילו לא, אני.
וגם את התפילה הזאת שהוא אמר מבין הדגה, הוא היה צריך לכתוב את זה, כי הוא אמר את זה.
אבל מעניין, הוא לא כותב בגוף ראשון, כמו שאומרת אופרה, הוא כותב את זה, וזה מעניין, בגוף שלישי. יכול להיות.
אני חושבת, הוא כותב מראש.
יש, אצל משה כתוב, ויאמר השם אליי, ופה זה הכל ויאמר השם עליונה. זה בגוף שלישי, אז נשארנו בצריך עיון, יש לנו עוד מה ללמוד, ברוך השם. ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור קום, ויאמר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה. פרק ג', ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור קום, לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר השם, בנינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. יש לנו הרחבה, היא לא רק עיר גדולה, כדי לעבור מקצה לקצה צריך ללכת שלושה ימים, כל כך היא גדולה. וזה משהו שמסביר לנו אחר כך את כל המגמה של הספר הזה, היחס של ריבונו שלם לבריאה, לגויים ולעם ישראל, מה התפקיד של כל אחד בתוך הסיפור האנושי. קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר השם, בנינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים, מהלך שלושת ימים. ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד, הוא רק התחיל ללכת, הלך יום אחד, ואז הוא עומד בטבורה של העיר, ויקרא ויומר, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ואז אומר רש"י, נהפכת נחרבת, ולא אמר נחרבת, כי נהפכת משמש שתי לשונות. זה אומר רע וטוב, אם לא יעשו תשובה נחרבת, ואם יעשו תשובה אז נהפכת על אנשי נינווה. כי מה? הגויים הם מהירי תשובה. אני אגיד, הוא אומר, דברי שקר. הוא אומר, אם אתם חוזרים בתשובה, נינווה לא תחרב. אבל אם הם ימשיכו ללכת בדרך רע, יגידו, הנה, הוא לא נביא אמת, הוא לא אומר אמת. הנה, אנחנו ממשיכים לעשות כמה עשים שלנו. והוא בעצם אומר לנו שהיא לא תחרב. אז לכן הוא ממשיך להשתמש לאט של נהפכת. בימינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנם. עכשיו תראו, אנחנו שומעים מהלך של תשובה שהיא נראית נפלא. תשמעו מה המלך עושה. והיגע דבר אל מלך נינווה. דבר ראשון, הוא קם מכיסאות. אני לא יושב על כיסא המלכות כשיש כזאת צרה. ויעבר הדרתו את בגד המלכות מעלה, ויחס שק, וישב על האפר, לובש בגדים של 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 אבל. צריך לשבור את הלב.
אותו ואת העם שלו.
כן.
הוא הכיר במעשים שלהם.
כן.
אחרת, לא, אנחנו בסדר גמור, אנחנו, למה שאנחנו נעשה?
לא.
אז הוא הכיר
במעשים. ומזה דרך אגב פחד יונה. הוא אמר, הם יכירו, הם מהירי תשובה. תראו איזה תשובה נהדרת. שומעים את זה ממש, אומרים, איזה אנשים צדיקים יש פה. ויזעק, ויומר בנין ומטעם המלך גדוליו למור, האדם והבהמה, בקר והצאן, אל יטמאו מאומה, אל יראו מים, אל ישתו. מה שמים הבקר? הם יגעו והם יעוררו עוד יותר את הלב שלנו להבין שלא, שהכל יתהפך, הכל, כולנו, כל מה שיש להתהפך.
יתהפך לטובה.
אם אנחנו לא נחזור, אם נחזור בתשובה, יתהפך לטובה, אבל אם לא, אז אלה הזעקות גם של הבעלי חיים יצטרפו לזעקה שלנו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרע ומנחמס אשר בכפיהם. זהו, החליטו, מחזירים, אפילו אם מישהו לקח מהחבר שלו גזל ממנו כפיס של עץ, החזיר לו את הקיסם. זה נשמע כל כך נהדר, נכון? איזה תשובה. ומי יודע, ישוב...
אבל היא אמיתית, לא?
לאותו רגע. לכן הם נקראים הגויים מהירי תשובה. הם מהר מהר חוזרים בתשובה, אבל אחר כך מהר מהר משחיתים. מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד? וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וינחם. לא וינחם, וינחם. וככה, ויונה, הוא רואה את מה שקורה, ותראו, כואב לו, כואב לו, הגויים האלה.
חוזרים בתשובה.
חוזרים בתשובה כל כך מהר, אני באה אליהם, עומד בעיר, כולם מקשיבים לי, כולם מאמינים. ומה עם עם ישראל? בעיר העליונה, והוא יודע, הם יחזרו מהר מאוד לרעתם, זה עכשיו רק לשעתו. ויירה עליונה רעה גדולה, וייחר לו, והתפלל לשם, ויאמר, אנה השם, הלא זה דברי ידי אותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום מרחפיים ורב חסד, וניחם על הרע, ואתה השם, מה המסקנה שלו? וירה, אמר עכשיו יאמרו, האקום שאני נביא השקר. למה אני נביא השקר? זה אני לא מבינה. למה אני נביא השקר, אתם חושבות?
כי הוא אמר שמילא
את ההפך, ולא מהפך. אבל לכאורה הם שומעים פה על התשובה הגדולה שלהם. אז איפה?
אתה מבטחת משהו, אתה רואה, אני לא חושבת.
אולי, באמת, כמו שחגית אומרת. רש"י אומר. רש"י אומר. כן, על העקום, העקום, כל העובדי כוכבים ומזלות, תשמעו את הסיפור הזה, נגידו שאני נביא שקר. אז אולי זה כמו שחגית אומרת. כן, כן, שהם יתפסו את המשמעות של חורבן, בלי קשר לחזרה בתשובה. צריך עיון, איני יודעת. עכשיו, הלא זה דברי, יודע אני שאם יחזרו בתשובה לא תחריבם ויהיה שקרן בעיניהם. זאת אומרת, גם מעניין, אני לא מבינה את זה, אני חייבת להגיד שעכשיו אני שמה לב לזה, שאני אהיה גם שקרן בעיני אנשי נינווה. אבל רגע, אבל הוא אמר להם שאם הם לא יחזרו בתשובה אז היא תתהפך, והם כן חזרו בתשובה. אז אם ככה נשארה לנו שאלה, אלא אם כן מישהי יודעת את התשובה.
אני יכולה להגיד, אם תחזרו, זה לא יקרה.
אז אבל למה הם יגידו שהם נביא שקר? באמת הם חזרו וזה לא קרה?
הנה, אולי אני צריך להגיד שאם עוד איזה שלושה ימים נביא נפחת, אבל אם תחזרו בתשובה, היא לא תהיה.
אבל זה לא משהו. לפי הפשט כתוב,
אז אבל אם הם הוא אמר נהפכת, אז למה הם חזרו בתשובה?
כנראה הם הבינו.
אז הם הבינו שצריך לחזור בתשובה, הם הבינו שזה יכול לשנות את הנבואה הזאת לטובה.
אולי את זה הם לא יודעים.
תראו, לי זה עדיין נשמע קצת שאלה. אם אתן מוצאות תשובה טובה, נשמח לשמוע. נשמח, רק פעם ראשונה אני חושבת. אז תודה להשם שאנחנו לומדות את זה, ותודה לכן. טוב, אז אם ככה, יונה חורה לו מאוד, והוא יוצא מנינווה. הוא יוצא לצד המזרחי של העיר, ויצא עונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. מעניין. וימן השם אלוקים כי כיון, ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו, להציל, להציל לא מרעתו, ואשמח יונה על הכיכיון שמחה גדולה. על הכיכיון מאוד שמח, כי חם, חם מאוד, רוח מזרחית, רוח מאוד יבשה.
בעצם בלי גג.
כנראה. אולי כדי לשמור על עצמו, למה הוא בנה סוכה באמת? אם אין לה גג, אז למה הוא בנה אותה? למה צריך את הכיכיון? אתם רואים כמה שאלות, אתם רואות כמה שאלות פתאום צומחות לנו? ברוך השם. אז אם ככה, אנחנו, יש לנו עוד שאלה. בימן השם אלוקים כיכיון, ועל מעל יונה, להיות צלו. פסוק זין, בימן האלוקים תולעת בלות השחר. יונה שמח על הכיכיון, שמחה גדולה. ואז בלילה, זה היה בעלות השחר, כשרק על השחר, השם שולח עוד שליח, תראו כמה שליחים יש לריבונו של עולם, תולעת. כן. והתולעת הזאת ישר מנתקת את הנביאה של הצינור שמזרים מהאדמה את המים לעץ הכיכיון, והכיכיון מתייבש, העלים חומשים, יש, אתם מכירות את עצי הכיכיון, יש להם כמה אצבעות לעלים, עלים גדולים, רחבים, והכל מתייבש, קומש, וזהו, הכיכיון ככה צונח לתוך עצמו, והימן האלוקים תולעת בלות השחר למחרת, ותח את הכיכיון ביבש, ובזרוח השמש, והימן אלוקים רוח קדים חרישי, ותח השמש על ראש יונה, והתעלף, וישאל את נפשו למות, היה כל כך חם, ויאמר טוב מותי מחיי, כל כך כל כך חם לו. ואז השם התגלה ליונה. עכשיו אנחנו פוגשים את ה...
כשהכנתי את החידון, אז פתאום שמתי לב, וגם אחת מהרצנים קוראים, והימן שיש פה שמופיע שלוש פעמים קודם ימן, שהשם ואת הכיכיון, ואחר כך את התולעת,
נכון, נכון, בימן, נכון.
אבל פתאום שמתי לב שזה צומח חי ודומם.
זאת אומרת?
כאילו הקדוש ברוך הוא גייס את כל ה...
את כל הבריאה.
כן.
בשביל תולעת ו...
ורוח
אישית.
רוח קדים, רוח קדים
אישית. כן.
ולא יודעת מה זה אומר, אבל פתאום שמתי לב שזה...
נכון, נכון, גם השליחות של הדג, הדגים האלה, הדג והדגה, וגם...
עכשיו אין את הביטוי בימן. ופה זה ממש
פסוק. נשמע גם כמו משהו כמו ימים.
האמת שגם לדג
יש... השם בכוח, להשם יש כוח בכל החלקים של הבריאה. לגייס כשליחים כדי להעמיד פה את הנושא, את
ה...
ממש, ממש. אז...
אני שבדקת, אבל נראה לי שזה...
כמו ימין.
שלא מופיע.
ימן זה הזמין.
ימן זה מלשון הזמין. מינה, הזמן.
זה ממש פועל ייחודי לספר יונה. אני מנסה לזכר אם זה מופיע בעוד מקומות.
מעניין. נשנה רגע, בימן. וואי, אשרייך, אשרייך, אמן, שמתוך גבורה גדולה הם יצאו לחופשי. בעזרת השם. בימן, טוב, את זה אנחנו נבדוק. יש לנו כבר שלוש שאלות לשיעורי בית. מעניין, נכון? הימן הזה, אם זה מופיע רק בימן אצל יונה, או מופיע בעוד מקומות בתורה, בתנ"ך.
המילה בימן זה הזמין.
הזמין.
כן, אז כנראה ש... איך קוראים לזה? יש לנו...
זימן.
זימן, כן. בימן זה הזמין.
כן. טוב, אז יש לנו באמת עוד שאלה אם זה מופיע בעוד מקומות. ואז מגיע הפנייה המאוד ברורה, שהיא בעצם הקריאת כיוון לכל עם ישראל. ויאמר אלוקים עליונה, היטב חרה לך על הקיקיון. תוך שהשם פונה ונותן לנו לחשוב על המציאות ולהתבונן ושהתשובה תהיה מאיתנו. ויאמר היטב חרה לי עד מוות. מה זה היטב חרה לי? רק רגע.
קיבלתי את זה מאוד קשה.
כן, כן. ויאמר השם, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד. מה זה? עץ. עץ שאתה לא עמלת, לא טיפחת כלום, אין לך שום נגיעה בהנאה הזאת להגיד יש לי צער גדול. אבל אני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, ועוד הרבה יותר מאשר 120 אלף, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו. כרגע יש אנשים שהם לא חתו. ריבו זה 10,000. ריבו זה 10,000. אז יחד זה יוצא 120 אלף, נכון? אז יותר מ-120 אלף יש שם. אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. והסוגיה הזאת מחזירה אותנו לכמה וכמה מובאות בחומש בראשית. כתוב, באשר הוא שם, המלאך אומר להגר אודות ישמעאל, כי ראה, שמע השם את בכיו של הנער באשר הוא שם. כרגע הוא צדיק או לא צדיק?
צדיק.
כרגע הוא צדיק, הוא נער, הוא עוד לא חטא. על המעשים שלו כרגע השם בוחר להחיות אותו. עוד אין. אנחנו גם חוזרים אחר כך לסדום ועמורה. איך אברהם אבינו מתפלל על כזה רשע שהם התחיו לחפש להם איזושהי דרך מילות, אם יהיו 50 צדיקים, אם יהיו 40 צדיקים. מה?
לא החיינו את סנורם?
הרבה שנים החיינו אותו, נכון? עד כי מלאה השאה. עד כי מלאה השאה.
אבל זה לא טעות.
זה מאוד קשה בימים האלו.
זה רק שעשינו.
זה מאוד קשה.
זה תוכחה
שאנחנו עוד לא
חתנה. מה קרה? מבחינתנו
שאולי
שתמחה. נכון. אז אנחנו באמת, כשאנחנו מגיעים, ועל הדבר הזה באמת דיברה,
זה לא שהוא היה איזה תינוק והצילו
אותו. לא, גם הצילו אותו.
הוא ישב בכלא שלנו, ופה טיפלו בו, לצערנו.
נכון, אז באמת,
ועוד איזה?
אז באמת הרבנית חנה, על הנקודה הזאת שחגית מדברת, אומרת שכשיעקב אבינו, הוא מצטווה על ידי אמא שלו, לקבל את הברכה במקום עשיו. ויעקב אבינו, היא הייתה גדולה בנביאות, היא אמרה לו, הוא אומר, מה יהיה אם אבא שלי יגלה שאני לא עשיו? אז היא אומרת לו, עליי כלילתך בני. ואומרים חז"ל שהוא הלך, יש שלושה פעלים, כפוף ובוכה, אנוס כפוף ובוכה. ולמה הוא הולך אנוס כפוף ובוכה? כי יעקב אבינו, הוא לא רוצה לשפוך דמים. הוא איש תם, יושב אוהלים. החיים באשר הם חיים, רוצה לטפח אותם, רוצה לגלות את מגמת הטוב, גם לאלה שעזבו את המגמה הזאת. אבל רבקה יודעת. יודעת שעם ישראל עכשיו צריך להתברר בין שני הילדים האלה ש... ומה יצחק? יצחק לא רואה? הוא לא רואה שיש פה ילד אחד שהולך לרשעו? הוא לא רואה את המעשים של עשיו? אלא הרב קוק זצ"ל מפרש את זה שיצחק ראה יפה מאוד. אלא הוא אומר, הלא עם ישראל צריך לקום ממישהו שיכול להתמודד עם עמים מאוד אכזרים, עמים מלאי רשע. הוא צריך להיות גם לדעת לשלוח את היד שלו אל הנשק. ורק רגע, אני אנמיך את הכל. אז אם ככה, מה יהיה? הוא לא יכול להיות כזה אברך משי שיושב בבית המדרש, ממנו יקום עם, ישר יבלעו את העם הזה.
אז אני,
הוא ראה את הכוחות של עשיו, הוא אומר נכון, הוא לא צדיק, אבל יכול להיות שאם אני אברך את עשיו, שהוא יכול להחזיק מעמד בתוך העולם הזה המאוד מאוד אכזר, אז יוולד לו אחר כך ילד, עוד לא נגמל הגזע, עוד לא השתכלל הגזע של עם ישראל, יהיה עוד דור, והדור הזה גם יקבל מהכוחות החיוניים של עשיו, וגם הוא יהיה צדיק. אני אחכה, אני אתן לו את הברכה. צריך קודם כל את הדרך ארץ קדמה לתורה. שיהיה את הכוח, את הבריאות, את החוסן. ורבקה יודעת. כי נאמר לה בנבואה, שני גויים מבעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. היא יודעת את זה. כיוון שהנבואה נאמרה לה, היא לא מספרת את זה ליצחק. היא לא מעבירה את הנבואה. והיא יודעת, תראו כמה שנים היא מחכה, בגיל 57, 57 או 67 זה היה כשהם קיבלו את הברכות, נדמה לי 57, היא מחכה המון שנים, היא לא מספרת את הנבואה הזאת ליצחק. והיא יודעת שעם ישראל צריך להיבנות מיעקב. והיא יודעת עוד משהו. היא יודעת שיעקב גדל באותה רחם עם עשיו. הוא יכול, הוא מכיר את הטבע של עשיו, של אחיו. הוא יכול להלביש על עצמו את המידות של עשיו בשעת הצורך. זה לא מידות עצמיות לו, אבל הוא יודע להתלבש בהן. כשיהיה צריך, הוא יצא למלחמה שערה. שומעת חגית? למלחמה שערה. זה לא שייך, זה לא בטבע. כמו שאומר דוד המלך, גם כי ילך בגי צלמוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. אז מסביר
שפיכה משנדך אין עמוני, תערוב לפני שלוחן נגד צהריי, נשנת בשמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב אחרי זה נרדפיני כל מחיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים.
נכון, אז שם כוח. והרב קוק זצל מסביר בפרק המלחמה, מה זה לא יירא רע? מה, אני לא פוחד להילחם? לא, דוד המלך היה אז נפש, הוא ידע יפה מאוד, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. הוא ידע לתת מכה ניצחת לגויים, כזאת מכה הוא נתן לגויים, שאחר כך אצל שלמה בנו הייתה שלווה, כבר כל העמים באו לשאול על חוכמת שלמה, ואף אחד לא נלחם, ונתנו את הבנות שלהם, העיקר להתקשר עם מלכות שלמה לבריאות. אבל הוא לא פוחד, אני לא פוחד שאני נעשה רע. גם אם אני צריך לאחוז בידי את מידת הרצחנות, מפני שצריך לעמוד על נפשנו מפני כאלה חיות טורפות, כרפסה אחת בין 70 זאבים, בשעת הצורך אני יודע יפה מאוד להחזיק, להתלבש במידה הזאת, ואני אקה אותם, אבל אני אשאר טוב. אני אשאר עם מגמת הטוב האלוקים מול העיניים, זה לא ישפיע עליי, כהוא זה. אז הבירור הזה של יונה, דווקא ביום הכיפורים, שלכאורה היינו אומרים, יש לנו וידוי ביום הכיפורים, עברנו את ראש השנה, יש את מלכות השם, אנחנו קוראים בה ורוצים ומבקשים עליה, אבל בירו יום הכיפורים אנחנו את הוידוי לא אומרים מההתחלה, אנחנו אומרים רק אחרי 18 את הוידוי. אנחנו עדיין מבקשים ומלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אנחנו רוצים טוב לבריאה, ואנחנו יודעים שהמציאות הזאת תתהפך, היא תתהפך. עכשיו, יש לי שאלה אליכן. אני הכנתי קצת, פשוט כדי לצאת ידי האהבה שלכן אל הקודש, אבל אם תגדנה אנחנו כבר עייפות, נעצור פה, נעצור פה. אם תגדנה שאתן רוצות לשמוע כמה מילים על יום הכיפורים, אז ברוך השם יש גם כמה מילים על יום הכיפורים. מה שתגדנה.
לא, אני אשמח, יש לי עבודה, כאילו אני חייבת למחר להתקשר לכמה אנשים.
מצוין, מצוין, אתם רוצים?
בסדר. אם את נותנת לי כמה דקות, אני...
כן, כן, בואו נעשה 5 דקות הפסקה. מצוין. בסדר גמור.
הם הולכים לישון הקשישים שלי.
בסדר גמור.
אני אוכל להתקשר מוקדם.
מי אלה הקשישים שלך?
אני עושה ביקורי בית בבוקר, וזה לאנשים מבוגרים, ואם אני עכשיו... עכשיו, בשמונה, כשרת אני כבר ישנה.
וואי, וואי, וואי.
אז אני רק אתקשר ו...
כן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מאיפה הכל נהיה בבוקר.
אמן.
קוראים שמונה זה כבר
שמות
הקשבתים
באמת זה הכי בריא ללכת לישון בשקיעה בלילה גם לא היה תור החשמל אנשים כמו אחר כך השכם בבוקר מלאי חיוניות
שנה טובה
אבל טוב
הבנתי שמחר צריך לבוא
שעה 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 שעה
שעה שעה שעה שעה שעה
אמן, אני מכירה מעט אנשים צדיקים שברוך השם בעשר בלילה מניפים את הראש הולכים לישון הרב פיינשטיין, הרב משה פיינשטיין כתוב בספר שלו ב-11 בלילה הוא הלך לישון כל השאלות של החיים שהכי מורכבות של העולם היהודי היו על הכתפיים שלו הוא עצר 11 בלילה הוא ישן זה משהו זהו כל המחשבות הצידה השם ככה חקק חוק בעולמו שיהיה לילה יהיה בוקר
הנה התיק שלי אומר בפנים יש את כל מה שרוצים שיהיה חטופים ולא חטופים והכל mm-hmm. וזה מעמיד את כל את כל מה שקורה לנו יחד ביחד אנחנו רואים את התוצאות תוצאות נפלאות
הכל בא לידי ביטוי
אמן אמן
בסדר אז תקראת שבע
חנה, בטח ממהרת להתראות, להתראות תראה אנשים חברות ממש
מזל טוב
תודה
זה הקטן גדול יהיה
אצל מי נולד? זה בת או בן? אצל מי נולד?
וזה עוד בגולן, נכון?
כן
וואו,
סחרון הנשארים
אצלכם,
אצלכם עזבתי, עדי עוד בן בזלומי
אצלכם נולד עדינו בחדש
נכת
את צריכה לשמוע היום שמעתי והוא אמר מזמור לתודה ברדיו איש מתודות אהרון 28 שנים לא היה להם ילדים והיום מתודות אהרון כן, הוא אמר 28 שנים לא היו ילדים